ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף מם ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 6 שורות מלמעלה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו שזה ממשיך עד עמוד ב', בת הניזונת מן האחים, דהיינו, מכוח תנאי כתובה, מעשה יודע למי, מחלוקת רבי ששת ורב יוסף, רב ששת של אחים, רב יוסף שלה. כשאנחנו מדברים על תנאי כתובה, כשהאדם מתחתן עם אישה, מוסיפים תנאים בתוך הכתובה, ואחד מהם, ואני מצטט מרש"י, שהוא מצטט את הגמרא בשורה רביעית מלמעלה, בנן נוקבן דהביין ליחי מיני נקבות, בנות, בנות שיהיו לך ממני, אינון יהון יתבין בביתי. כשאדם מצפה או מתנה כשהוא ימות, הם הבנות האלו תישארנה בבית שלי, ומתזנן מנכסי, והם יקבלו מזונותיהם מהנכסים שלי, עד דתילקון לגוון, עד שהם תתחתנה לגברים. אז זה המושג של בת הניזונת מן האחים, האחים שהם ירשו נכסי אביהם. הבנות האלו, אחיותיהן, הן ממשיכות להישאר במסגרת הביתי עד שהן תתחתנה, ועד אז הן ניזונות מן הנכסים האלו. עכשיו, הדיון שלנו סביב מעשה ידיה. אותן בנות, יש להם הכנסה, למי זה שייך? הגמרא, בא מיני רבי אבינה מרב ששת, בת הניזונת מן האחים. זה, כפי שאמרנו, מתנאי הכתובה. מעשה יודע למי, אותן בנות, ההכנסות שלהם למי. א' או דילמה ב', כפי שאתם רואים, מסומן בגמרא. במקום אב קיימי, האם האחים שירשו את הנכסים הם עומדים במקום האב? מה אתה מעשה ידע לאב? אך הנה ממעשה ידע לאחים, כמו שבחייו האב היה מקבל את ההכנסות האלו מביתו, גם האחים שלה אותו דבר, או דומה, לא דומה לאב, הם לא דומים לאב. אתם מדידי מצנה, שאבא מקבל מעשה ידיים, זה בגלל שהמזונות הם באים ישירות מכוח האב. החלו מדידהו מצנה, היא לא ניזונת מן האחים, אלא מתנאי כתובת אימן. ובזה נוכל לומר שמעשה ידיה יהיו לעצמה. עמלי רב ששת עונה, ואנחנו רואים פה משולש, ובשורות הבאות אנחנו נראה הרבה כאלו, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו מציינים שזה מעקב. עם השפיץ למעלה זה תשובת רב ששת ותשובות עבורו. השולש המתפך עם השפיץ כיוון מטה נגד רב ששת. כל אחד, מאחר שאנחנו כמובן בתקווה ש אתם מחזיקים הש"ס עוזר הגמרא מסומנת, יכולים ממעוף הציפור לעקוב אחרי המסע ומתן הזה, וזה ממשיך עד עמוד ב' מיד לפני המשנה. עכשיו הגמרא, אמר לי רב ששת עונה, תניתו אפשר ללמוד תשובה מהמקור הבא: אלמנה ניזונת מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהן. ואנחנו רוצים להעתיק את הרעיון הזה או הדין הזה גם לבנות שהן גם כן ניזונות מנכסי יתומים, ומעשה ידיה יהיו שלה זה שיטת רב ששת. סליחה, הטעות. המעשה יודע יהיו שלהן, של האחים. הגמרא דוחה, מדמי, איך אתה משווה אלמנה לבת שניזון מהנכסים? אלמנתו לא ניחה לי בהרווחה. לנפטר לא מעניין אותו במיוחד שהאלמנה שלו תרוויח, שהיא תתעשר. ביתו ניחה לי בהרווחה. אז אם אמרנו אצל אלמנה שמעשה יודע שלהן, זה לא אומר אותו דבר אצל ביתו. כעת יש קטע בסוגריים, וכתבנו אצל הכוכבי בשוליים הסבר הסוגריים. בתוך הסוגריים הגמרא מקשה על הדחייה מדמי, מה שאמרנו מדמי, אבל קושיה זו מתורצת ולכן נשארת דחייה זו. אז הדחייה לתשובת רב ששת נשאר. אם אנחנו נדלג, אנחנו רואים מטיב רב יוסף. זה, אתם גם רואים את המשולש בכיוון שפיץ מטה, זה גם נגד רב ששת. אז מה שמעניין במבחינת מבנה הגמרא, כעת אנחנו דוחים את רב ששת, זה המידמי, ואחרי הסוגריים הגמרא תמשיך לאותו כיוון שיש להקשות על רב ששת. עם ההקדמה הזאת ניכנס לתוכן הסוגריים, למימרה, ותשימו לב, עכשיו מתחילים קושיה ארוכה, גם זה מסומן בהתאם. למימרה דביתו עדיף עלי מאלמנתו, שיש לו איזו עדיפות לכיוון ביתו יותר מאלמנה. אמרנו כאן שלבת נוח לו, הוא רוצה בהרווחה, מה שאין כן אצל אלמנתו. מה זה? אז ביתו עדיף עלי מאלמנתו? ואמר רבי אבא, אמר רבי יוסי, עשו אלמנה אצל הבת כבת אצל אחים בנכסים מועטים. אם אדם מת ולא משאיר הרבה, לא משאיר מספיק להזין אפילו ל-12 חודש, זה נקרא נכסים מועטים, ויש גם אמנה, יש בת, מי מקבל עדיפות פה? אז הכלל שנאמר פה שעשו את אמנה אצל בת כבת אצל אחים. ומה זה? מה הבת אצל אחים? אם יש בת ובנים, הבת ניזונת והאחים, שהם עיקר היורשים, לא משנה, והאחים ישאלו על הפתחים. אז הבת יש לה עדיפות מעל האחים, אבל אלמנה אצל בת, אם זה מה שיש, אלמנה מול בת, זה כאן הבחירה או התחרות מי מנצחת, אלמנה ניזונת, והבת תשאל על הפתחים. אז מה אנחנו רואים? שיש עדיפות לאלמנה מעל בת. זה לא כמו שאמרנו מקודם. הגמרא עונה, לעניין, יש כאן שני שיקולים. יש שיקול אחד שנקרא למנוע זלזול, זה זילותה, ויש שיקול אחר שנקרא הרווחה. אז לעניין זילותה, כגון לשאול על הפתחים, לדפוק, תביא לי, תתרמו לי, זה מזלזל בן אדם שנזקק לעשות כך. אז לעניין זילותה, אלמנתו עדיף עלי, ולכן הבת תשאל הפתחים ולא אלמנתו. עניין הרווחה, אבל כשמדובר במעבר למזונות הבסיסים, מעבר לזה, אז ביתו עדיף עלי. ולכן הניסיון של רב ששת להשוות בין אלמנה לבת לא נשאר, כלומר זה נדחה. מטיב רב יוסף, רק נחזור, רב ששת בשאלה לגבי מעשה ידי הבת בזמן שהיא ניזונת מן מכוח תנאי כתובה, זה נקרא בשאלה ניזונת מן האחים, רב ששת רצה להגיד מעשה ידיה יהיה על האחים. מטיב רב יוסף, הוא מקשר על זה, מעשה ידיה הוא מציאתה אף על פי שלא גבתה מת אב, הרי הן של אחים. עכשיו זה מקור שבו נדייק ממנו. תמה דבחיי האב, כתוב פה מעשה ידיה שעשתה הבת. מתי היא עשתה בעוד האבא בחיים. אז האבא זכה במעשה ידי, בהכנסה הזאת, כי זה נעשה בעודו בחיים. ולכן הוא מוריש לבניו, שהם נקראים פה אחין, אחין של הבת, הוא מוריש מה שהוא זכה בו. לאחר מיתת האב, כאן הדיוק, מה שהיא עושה, מה שהיא יוצרת, המעשה ידיים האלו שהיא יוצרת אחרי מיתת האב לעצמה, היא מקבלת מיילב בניזונת, בתנאים שהיו בשאלה שיפנו לרב ששת, בת הניזונת מנחין. אם כך מדובר, אז רואים מכאן מהדיוק שזה לעצמה ולא כמו רב ששת אמר. לא, בשינה ניזונת. היא לא ניזונת מן הנכסים, אז רק אז זה יהיה לעצמה. הגמרא מקשה, תשימו לב, קושיה ארוכה. היא בשינה ניזונת, מהי למימו? זה פשוט, פשוט מדי. אני לא צריך מקור תנאי והדיוק ממנו כדי להגיע לדבר שהוא כל כך כל כך פשוט. ולמה זה כל כך פשוט שזה יהיה לעצמה? יש דיון סביב עבד. אפילו למען דאמר, יכול הרב, זה אדון, יכול הרב לומר לעבד, עשה עימי ועימי זנחה, הנימי לי בעבד כנעני, זה לא כתיב באימך. אז יש אפשרות לאדון, אומנם זה קצת קשה, אולי אפילו גובל על אכזרי, אבל ניתן. הוא יכול, אתה תעבור, ואני לא מזין אותך מבחינת אז איך העבד יתקיים, אז הוא ישאל על הפתחים. וזה בגלל שלא כתוב בתורה אימך, אבל עבד עברי תכתיב באימך, לא. אם עבד עברי, אתה זה יהודי לכל דבר, אתה לא יכול לעשות להתנות עצמי ואין יזנך, אתה צריך לטפל בו כמו שצריך, כי כתוב עמך, שיחיה יחד עמך עם כל התנאים הטובים. כל שכן ביתו, שהוא לא יכול להגיד שאת תעשי ואני לא מזין אותך. אם זה המצב שלא ניזונת, אז זה פשוט שההכנסות האלו יהיו שלה. אמר רבא באולה, באמת אנחנו נחזור ונאמר בשאינה ניזונת. אנחנו דייקנו מקודם שאם יש, אם קיים נוצר מעשה ידיים אחר מיתת האב, זה לעצמה, הוא באמת אינה ניזונת. זה לא נוגע לשאלה והתשובה של רב ששת, כי רב ששת דיבר על מקרה שהיא ניזונת. לא, כאן היא אינה ניזונת. אז שאלנו הרי זה פשיטה, לא נצחה אלא להעדפה. אנחנו לא מדברים על הקיום הבסיסי שלה, זה פשוט שלה, אלא גם העדפה, מה שמעבר, הכנסות שלה שהן מעבר לקיום הבסיסי, גם יהיו שלה. אבל בניזונת מעשה ידי הבד יהיה של האחים, כמו שרב ששת אמר. רשי כותב להעדפה, לעולם לדיוק הדילה, הדיוק שהדגשנו מקודם, יצטריך להשמין את המעשה ידיה לאחר מתעתיו לעצמה ובשינה ניזונת. למה יצטריך? אמרנו שזה פשוט, זה לא תימה, זכות שזכתה תורה לאב בביתו, ממון הוא, שהזכות שיש לאב בביתו זה נחשב ממון להורישו לבנים. ודקה שלך, מה שאמרנו מקודם, הרי זה פשיטה, היא לא ניזונת. במי תיזון? הלא גר מעבד עברי, לא פחות מעבד עברי. ובעבד עברי אמרנו שהוא לא יכול להגיד, עשה מי ואין ניזנך. כי יצטריך להשמינן, מתי, או איפה יוצא כאן חידוש להדפה? שמעשה יודע, עודף אמזנותיה, יצטריך להשמינן, שגם זה שלה. אז מה שראינו עד כה, ראינו רב יוסף מעלה קושיה, ועכשיו שמענו רבא ברולה, אין כאן קושיה, כי מה שדייקנו מדובר על העדפה. תשימו לב, כאן יש לנו סימון ארוך. אמר רבה. רבה הוא מגיב לדבריו של רבה בעולה, ואמר רבה, גברה רבה כרב יוסף לא ידע דיקה העדפה וכמוטיב תיופתה. זה דבר שאני עצמי לא חושב שרואים את זה בתדירות גבוה בשס, אלא מה שרבה בא לעשות, הוא בא לחזק את קושת רב יוסף נגד רב ששת, ולכן המשולש הוא באותו כיוון שראינו מטיב רב יוסף. הוא מחזק את רב יוסף ואומר, תשמע, אתה נתת תשובה שהיית צריך לקחת בחשבון שרב יוסף גם כן ידע שהיה ניתן להגיד התשובה הזאת, ובכל זאת הוא העלה קושיה, אז כנראה התשובה שלך להדפה זה לא מי יודע מה. כך רבה אומר לרבה בעולה, שאם רב יוסף שהוא גבר רבה העלה קושיה וידע איך שהיה אפשר לדחות את הקושיה, ובכל זאת הוא העלה את הקושיה, אז יש כאן באמת בסיס לקושיית רב יוסף. אלא מה רבה, רב יוסף, למה, מה את גרם לו להקשות על רב ששת? מעיטין גופה כשלי דקטני מעשה ידע ומציאתה, אף הפי שלא גבתה. הראינו, זה ציטוט שהביא רב יוסף עצמו מקודם, והמקור הזה הוא לא מובן כל כך, כי כתוב פה מציאתה אף הפי שלא גבתה. מציאות זה דבר שאתה מוצא בדרך באופן אקראי, מציאתה ממן גביה. הביטוי הזה גבתה לא שייך כשמדובר במציאה. אלא לב אחי כאמר מעשה ידיה כמציאתה. מה מציאתה בחיי האב לאב? לאחר מיטת האב יש אישה, נקרא בחורה, שהיא מצאה משהו אחר מות אביה לעצמה, זה דבר שמובן מאליו. אף מעשה ידע נמי בחיי אב לאב, לאחר מיטת האב לעצמה, שמע מינה. מה זה לעצמה? זה, היא משאירה את המעשה ידיים, היא יצרה את המעשה ידיים אחרי מותיו, זה יהיה לעצמה, וזה לא כמו רב ששת. אז זה דבר שהלימוד הזה מאוד משכנע, לכן שמע מינה שזה יהיה לעצמה. איתמר נמי כרב יוסף, אמר רב יהודה הרב, בת הניזון מנחים מעשה ידע לעצמה. אמר רב כהנא, מה איתה מה? תכתיב, והתנחלתם אותם, מדובר פה בעבדים קטנים, קנענים, לבניכם אחריכם. הפסוק מתאר ירושה, שהאדם מוריש ליורשיו עבדים קנענים, ויש לדייק פה, כי הפסוק אמר אותם, אותם לבניכם, ולא בנותיכם לבניכם. אדם לא מוריש את הבנות שלו לבנים, כאילו לאחים שלה. מגיע שאין אדם מוריש זכות ביתו לבנו. אז מכאן הגענו למסקנה שנכון היה לו בחייו זכויות במעשה ידיים, במעשה יודע, אבל הוא לא מוריש את זה לבניו. לכן מעשה ידע לאחר מות האב, גם אם מדובר שהיא ניזונת מן הנכסים, בכל זאת היא מקבלת המעשה ידיים האלו. מה כפלה רבה? ואימא, מה זה מתקיף? הוא בא להתקיף את העמדה של רב יוסף שאמר לעצמה. אז הוא בא ואומר, נכון שכתוב פה שמשהו יהיה לעצמה, מה מה שלמדנו, הרב כהנא הביא כאן דרשה על הפסוק, ותנחתם אותם לבניכם אחריכם. וכתוב פה שהוא לא מוריש זכות ביתו לאחים. רבא בא ושואל, אולי ואימה בפיתוי הבת וכנסות וחבלות הכתוב מדבר, זה משהו לא מוריש לבניו, אבל מעשה ידיה כן יש להם, כמו שרב ששת אמר. וכן תנה רב חנינה, בפיתוי הבת וכנסות וחבלות הכתוב מדבר, אלו הם כספים שמגיעים אליה בגלל ש פיתו אותה או אנסו אותה או חיבלו בה. הכספים האלו זה מה שמגיע לבת, אבל מעשה יודע לא, הם יהיו לאחים כמו רב ששת. אנחנו נקרא ביחד רש"י ארבע שעות מסוף העמוד, והמה בפיתוי הבת וכנסות דאונס וחבלות הכתוב מדבר, אבל מעשה יודע דמידי דשכיח וחסרי בממונה. יש כאן מצד האחים היורשים חיסון ממון, והמצנה מניו הם מהנכסים שהם ירשו מזינים אותה, הם עדידו, וזה סיבה לחשוב שהמעשה ידיים באמת יש עליהם. הגמרא משיבה, חבלות צרה דגופה נינהו. רש"י כותב, צרה דגופה הוא, וצרה לא זכי לרחמנה לאב, כי לתני בחובר, בבנו וביתו הקטנים, יעשה להם סגולה. רצית להגיד שמה שהאב זוכה ולא מוריש, אבל אני שוב פעם, ההבנה מקודם, מה לא מגיע לבנים? מה שהאב עצמו זכה אבל לא מוריש. באה הגמרא כאן ומקשה, איך יכולת להגיד על כך כשמדובר בחבלות? צרה דגוף, האבא הזה לא זכה בהם מעולם. אמר רבי יוסי בר חנינה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שפצעה בפניה. יש כאן סוג של חבלה שהאבא כן זכה בו, ועליו אמרנו שאין אדם מוריש זכות שיש לו, זכות ביתו שיש לו בבת, לא מוריש לבן. כן, אפשר לדבר על חבלות שפצעו בפניה. רש"י כותב שהוא הראשון שפצעו בפניה אותו חבלה, ואף חתה מכספה. החבלה הזאת היא לא סתם כאב שעיקו בה בזרוע שלה או משהו כזה, משהו שלא נראה, משהו לא פוגע בשווי שלה, אלא כאן פצעו אותה בפניה, ואף חתה מכספה, דאיתי לאב, אם האב היה חי, דילי הוא, דהיש לא בא מחר. יש זכות לאבא למכור את ביתו, כמובן ביתו הקטנה, וכאן הפציעה הזאת מפחית את שוויה, זה דבר שהיה מגיע לאב. אז עדיין נכון לדחות את הקושיה על רב ששת, ולומר שהדרשה הזאת, ולא בנותיכם לבניכם, מדבר על בין היתר חבלות. אבל מעשה ידע כן יהיו לאחים. הגמרא דוחה. שוב פעם, המשולשים מאוד מועילים לכוון לאיזו כיוון אנחנו מתקדמים. אז השפיץ למטה זה כמו דברי רב יוסף מקודם. אמר רבי, רב זירא, אמר רב מתנה, אמר רב ימילא, אמר רבי זירא, אמר רב מתנה, אמר רב, בת הניזונת מן האחים, מעשה יודע לעצמה. זה לא כמו רב ששת. תכתיב, הדרשה שראינו מקודם, והתנחלתם אותם לפניכם אחריכם, אותם לבניכם ולא בנותיכם לבניכם. מגיד, זה מלמד שאין אדם מוריש זכות ביתו לבנו. אמר לאבימי בר פפי, שקוד אמרה, אתם ציטטתם עכשיו, ואנחנו קבקבנו בשורה שלישית את השם של רב. בא רב אבימי ואומר, מישהו אחר אמר את הדין הזה, את הדרשה הזאת. שקוד, שקוד, מנו, מי זה שקוד? שמואל. שורת אמרה, והרב אמרה, אימה, אף שקוד אמרה, גם שמואל מסכים עם דברי רב. אמר מור בר המימר לרבשי, אחי אמרי נהודאי, הלכתה כבתי דרב ששת, שמעשה ידיה של אותה בת הניזונת מן האחים, המעשה ידיים יהיו לאחים. רבשי אמר, הלכתה כבתי דרב, והלכתה כבתי דרב. ושוב פעם אנחנו מתענגים פה מהפטנט שלנו, הסימונים, ואתם יכולים לראות את הדוסיח העיר הזה, ואיך שזה מסתיים עם המשולש שפיץ למטה, באותו כיוון של רב יוסף, ולא כמו רב ששת. עכשיו הגענו למשנה, והנושא שכתבנו בשוליים, מתי האב זכאי לגבות כתובתה, ומתי היא זוכה בה. כשאנחנו מדברים על כתובה, יש לקחת בחשבון מקרים של יש מקרים של מוות שהבעל מת, אז אישה גובה כתובה. יש מקרים של גירושין שהאישה גובה כתובה. מה קורה אם מדובר באישה שהיא נישאת על ידי אביה למישהו והיא עודנה קטנה? מה קורה אם הגירושין היו בזמן שהיא לא נשואה אלא ארוסה בלבד? אומר המשנה, המרס את ביתו וגרשה. כאן זה סיפור בהמשכים, ואחר כך, לא כתוב ואחר כך במשנה, אבל זה מה ש... כך מסבירים את המשנה. ואחר כך, היא עושה, עוד פעם, הוא, האבא הזה, ירס אותה למישהו אחר, ונתאר מלה, והוא מת, הארוס מת. כתובתה שלו. אנחנו נפנה לרשי על המשנה, כתובתה של אב, כתובה שהיא גובה משני אירוסין הללו. וכסבר יש כתובה לארוסה. ובימי נערות וקטנות כמה, אז אנחנו מדברים על בת של פלוני שהיא צעירה, מקסימום נערה, זאת אומרת היא לא הגיעה לגיל 12 וחצי, הכתובה שהיא גובה הולכת לאב. בואו נגיד לקראת המשך הסוגיה, שבמקרים כאלו שהיא הגיעה רק לשלב של אירוסין עם הגבר, היא לא יצתה מרשות אביה, אז לכן האבא עדיין בתמונה והוא גובה את שתי הכתובות האלו. ממשיך המשנה, היא סייעה, זה כבר שלב יותר מתקדם, נישואין. כידוע, ואנחנו הסברנו את זה בעבר, שבזמן המשנה, התלמוד, האירוסין והנישואין היו בשני שלבים. היום אנחנו מקיימים אירוסין ונישואין מתחת לחופה באופן מיידי, אבל בזמן המשנה, האירוסין יכלו להיות, אם מדובר באירוסי בתולה, יכול להיות עד שנה בין, ואפילו יותר. אני כאן לא מדייק ממש, כי הגמרא מדברת על שנה משתבעה, לאו דווקא משנת האירוסין שקדם אפילו, אבל נדבר על עד שנה בין האירוסין והנישואין, או התביעה להינשא והנישואין עצמם, שנה. אם הגיעו לנישואין, היסיה, אותה אבא היסיה וגרשה והגבר גירש אותה, היסיה ונתעמלה, כתובתה שלה, רשי כותב, כתובתה שלה, מי שהיסיה מהרגע שאבא הסיע אותה לגבר, פקעה רשותו. הכוח של אבא נפקע, ובתה גוביינה אזלינה, וקובעים למי משולם הכתובה לפי הזמן של הגבייה. וגוביינה בתר הכי הוא, הגבייה הוא אחר כך, ולא אזלינה בתר כתיבה. לא מדגישים את, 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 את השעה שכתבו את הכתובה, לומר הועיל והראשונה נכתבה בעודה ברשות האב, תהווה דאב, זו דעתו של התנא קמא. המשנה ממשיכה, רבי יהודה אומר, הראשונה, הכתובה הראשונה של אב, למרות שמדובר שהיא התגרשה משלב של נישואין, הגירושים באמת היא כבר לא הייתה ברשות האב, אבל הכתובה הזאת נכתבה בשעה שהייתה עדיין לפני הנישואין, לכן לאבא יש כוח קביעה, אומר רבי יהודה. אמרו לו, אבל החכמים חלקו, מי שהסיע אין להביא הרשות בה בשעה שהוא הסיע אותה, זהו, האבא אין לו תביעה, וזה כולל גם הכתובה הראשונה. הנושא שכתבנו בשוליים, ככה כתבנו, מדיוק לשון המשנה רואים, אישה מוחזקת קטלנית אחרי פעמיים. אנחנו מכירים המושג של חזקה, חזקה שכך אין יהיו הדברים, מתי? אחרי כמה תופעות נוצר חזקה, אחרי פעמיים שזה דבר חוזר על עצמו, או אחרי שלוש פעמים. זה מחלוקת רבי ורבי שמעון בן גמליאל. עכשיו המשנה מדייקת, תמה דהסיעה וגרשה, הסיעה ונתערמלה. תשימו לב לתופעות שקראו אצל הבת הזאת. קודם היא התגרשה מהראשון, ומהשני היא נהיה אלמנה, זאת אומרת הבעל השני הוא מת. אבל נתערמלה תרי זמני, אם הגברים האלו שניהם מתו, תו לא חזיה לנצובי, היא לא הייתה ראויה להמשיך להתחתן עם גבר שלישי. היא מוחזקת בכך ששני בעלים מתו. ולכן התנא הוא מדקדק בלשני שלא הזכיר מה שנקרא דרך פורענות. נכון, המשנה עצמה לא מתעסקת בנישואים שלישים, אבל היא לא רוצה להתעסק, אפילו להזכיר דבר שהוא פורענות. וזה הקביעה שהיא נקראת קטלני, שמי שמתחתן איתה עלול למות. וכך רשי, תו לא חזי לנצובי, רשי כותב, תהביה חזקה להיות בעליה מתים. ודק תנה במלטי דלו לנקוט בדרך פוענות. ממשיך הגמרא, ואגב אורחי קסטים לן, תנה כרבי, ובדרך אגב, המשנה, בלי להזכיר שמו של רבי, היא סותמת, היא קובעת, כפי שיטת רבי, דמר בתרי זמני, אבי החזקה, אחרי רק פעמיים של אותו תופעה שחוזרת על עצמה, כבר נקבע חזקה לכך. רבי יהודה אומר, הראשונה של אב, מי תיימה דרב יהודה? אז אנחנו נתייחס לסימונים, יש לנו פה מעוינים וגם מספרים 1 ו-2, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה שני לשונות של רבא ורב יוסף להסביר שיטת רב יהודה במשנה. גם הפס כפול מופיע ומדגיש את המילה הועיל. חוזרים לגמרא לברר מהי תיימה דרב יהודה שהסיעה וגרשה, הסיעה ונתערמלה לפי רב יהודה, הכתובה הראשונה ישולם לאב. אומר הגמרא, רבא ורב יוסף ימית הוויו הועיל, ומשעת אירוסים זכה בהן האב. כלומר שעת אירוסים של בעל הראשון ורשי כותב למשת האירוסין שבעל ראשון נתחייב לה כתובה וזכה בה אב, אבל באירוסין שני לא זכה, ומשנישאת הראשון פקע זכותי של האב מינה מביתו. נחזור לגמרא. מטיב רבה, הוא מקשה ומביא שיטה של רב יהודה. רב יהודה אומר הראשונה של אב, הוא מודה רב יהודה במרש את ביתו כשהיא קטנה ובגרה ואחר כך ניסית שאין להביאה רשות בה. נשים לב, אנחנו מדברים פה במקרה שהאבא אירס את ביתו שהיא מעידן קטנה וגם היא ברשותו, אבל עם הזמן לפני הנישואין היא בגרה. בגרה היא עברה גיל 12.5, סימן שהיא יצאה מרשות האב. ומה בסופו של דבר? הכתובה הזאת בתנאים האלו יהיו שלה. כך רב יהודה מודה שלא יהיו לאבא. עמי, למה שלא יהיו לאבא? לפי הכלל שרבא ורב יוסף נתנו לנו, החינמי למה, הועילו משעת אירוסין זכה בעין האב, ובזמן האירוסין היא הייתה קטנה, ממש ברשות האב. למה זה לא מועיל לו? אם כדברי רבא ורב יוסף, גם במקרה כזה האבא היה צריך להרוויח את הכתובה הזאת. אלא יתמר אחי יתמר, צריכים לשנות הסבר את ההבנה שעומד מאחורי רבא ורב יוסף. אם הם אמרו משהו, דאמרי תוויהו, הועיל וברשותו נכתבים. הכתובה הראשונה, אם אנחנו שואלים, אנחנו חוזרים לשאלה המקורית, מה הייתה עם הרב יהודה? לא בגלל שמשעת אירוסין האבא זוכה, אלא בשעת כתיבת הכתובה הוא זוכה. אני קורא עוד פעם, הועיל וברשותו נכתבים, זה הסבר רב יהודה במשנה. עכשיו נוסיף, מה שאין כן כשבגרה לפני נישואיה ואז כתבו הכתובה, הכתובה לא נכתבה בעודה היא ברשות האב. אמרנו מקודם שבגרה היא יצאה מרשות אביה, אבל אם לא בגרה, וכפי שראינו במשנה הוא השיא אותה, אבא השיא אותה וגרשה, הכל בזמן שהיא עודנה נגיד קטנה או נערה, היא לא בגרה, ואז מתאים הועיל ברשותו של האב נכתבים הכתובה. הלשון רבים, רש"י מתעכב על כך, והכוונה ל-100 או 200, הסכומים האלו תלוי למי היא מתחתנת, אבל הלשון רבים לא צריך לבלבל אותנו כפי שרש"י מסביר. ומקווה מאימת גביה, כאן השאלה היא לגבי משועבדים. רש"י, ומקווה מאימת גביה, כלומר לעניין זכייה דאב, תהה חזינן דלאב בתר אירוסין, אז לעניין אפילו לרב יהודה, כדי קטן עם עוד רב יהודה במרשת ביתו בגב וכו', אלמה בתר כתיבה עזין, הקובע הוא מתי נכתב הכתובה. לעניין מטרף לקוחות מאימת טרפה ממשבדי, אז יש לנו בעל שכותב כתובה והכתובה מבוססת על, אם הוא לא משלם למזומנים, אז היא תגבה מקרקעות שלו. מה קורה אם עד שעת גביית הכתובה הבעל הזה מת או מגרש והוא לא משלם למזומנים, היא יכולה לפנות לקרקעותיו. אבל בינתיים הבעל הזה מכר את הקרקעות. הם נקראים משועבדים. כי הקרקעות האלו משועבדים לכתובתה. מאיזו תאריך היא זכאית לפנות לקרקעות ולגבות מהלקוחות? יש לה זכות קדימה לאלו שקנו מהבעל. אז השאלה היא ממתי? ומקווה מאימת גביה. אני ממשיך ברש"י בתור הקדמה לגמרא. אני גם חוזר למעוין שעצרנו בו פחות או יותר, לעניין מטרף לקוחות מאימת טרפה ממשעבדי. ברש"י, א' או דילמה ב', א', משעת אירוסין, דהה מהאיש שעתה יחייב בתקנת דרבנן. זה משעת האירוסין, שתקנת חכמים שהוא צריך לספק לה כתובה, חל, או דילמה עד שעת כתיבה דאביה מלווה בשטר, כלומר לפני הכתיבה בפועל, היא לא תוכל לגבות. כלומר, אם החתן, אם הבעל, הוא מחר קרקעותיו, נכון, אחרי שהוא עירס אותה, הוא קידש אותה, אבל עוד לא כתבו כתובה, אז אם לא כתבו את השטר הזה, זה לא נקרא מלווה בשטר, אז לא טרפה. כלומר, לפי הגישה הזאת, רק אם כתבו שטר, שזה מוציא קול שהבן אדם הזה משועבד לשלם לה כתובה, ואוי ואבוי לאלו שקנו אחרי כן קרקעות. מה אני אומר? אוי ואבוי, כי הם עלולים להפסיד את הקנייה שלהם, כי היא זוכה לגבות כתובה, והתאריך של זכייתה בכך לגבות מנכסיו זה לפי אול דילמה ב' משעת הכתיבה, אבל לא מוקדם מכך. אז זו השאלה, מאיזו נקודת זמן היא יכולה לפנות, אם היא צריכה לכך, ללקוחות שקנו קרקעות ממנו לגבות כתובתה? אמר רב אונה, ואנחנו לפני שנתקדם נציין שכתבנו בשלהם הנושא הזה, ממתי חל זכות קביעה לתשלום הכתובה ממשועבדים? נתייחס למעלה 200 ובית תוספת סכומים שהוא כתב בתוך הכתובה מעבר לבסיס של מנה 100 זוז, זה אם הוא התחתן עם אלמנה, 200 אם הוא התחתן עם בתולה. יש עוד דוגמאות, אבל אנחנו נקטנו בשניים מהם. אז רב הונא אומר כך, מנה 200, הסכום הבסיסי שהוא מתקנת רבנן, הוא חל על כל אנשים, הסכומים האלו מן האירוסין. כל מי שקנה משעת האירוסין, הקרקעות האלו משועדים למענה או 200. תוספת מן הנישואין. רש"י כותב בתוספת שמעלמה היא באה לה, זה לא בא מכוח תקנת חכמים, לא נשתבד עד זמן כתיבת הכתובה שקנו מידו וכתב. מה שכתוב פה בגמרא מן הנישואין, רש"י משייך את זה לזמן כתיבת הכתובה. ורב אסי אמר, ממשיכים בגמרא, אחד זה ואחד זה מן הנישואין, אפילו מעלה 200. ורש"י כותב, אחד זה ואחד זה מן הנישואין, דאי גופה מחלה לשיבודה קמה ונתרצתה בזמן הכתוב בשטר הכתובה, ככל המפורש בה, בין עיקר, זה המעלה 200, בין תוספת. כלומר, בעיקרון היה לה זכות גבייה משעת האירוסין, אבל לפי מה שרש"י מסביר, אליבא דרב אסי, היא מחלה. היא אומרת, לא, אני לא מתכוונת לגבות מאותו נקודת זמן המוקדם יותר שעת אירוסין היא מוכלת. מי שקנה בין האירוסין וזמן קדרת הקבודה, היא לא תפנה אליהם. ממשיך הגמרא, קושיה ארוכה, ומי אמר רב הונא אחי? רב הונא, כפי שראינו, חילק בין הסכום הבסיסי לתוספת. האם כך רב הונא סובר, שהיא בעצם תגבה את שני הגביעות האלו, העיקר מתאריך מוקדם יותר והתוספת מתאריך מאוחר יותר? האם כך גישתו של רב הונא לדברים כאלו? והאיתמר הוציא עליו שתי כתובות. אם האישה מחזיקה בשתי כתובות, אחת של 200 והיא עם תאריך מוקדם, והאחת של 300 עם תאריך יותר מאוחר, ויאמר רב הונא, באת לגבות 200, גובה מזמן ראשון, 300 גובה מזמן שני. רואים שיש לה רק אחת מהן. ואם איתה, אם כמו שרב הונא אמר מקודם, אם זה מדויק, תגבי 200 מזמן ראשון ומאה את התשלום, כלומר התוספת שהזכרנו 300, אז בואו נחלק את זה ל-200, זה מזמן ראשון, ועוד 100 מזמן שני. והוא, רב הונא לא אומר כך, אז מכאן מקשים דווקא מדברי רב הונא כאן על מה שנאמר מקודם בשמו של רב הונא. אנחנו נסתכל ברשי, ואמר רב הונא, בת לגבות 200, כלומר אין לה אלא אחד מהם, ויפה כוחו לגבות איזו שתרצה. בת לגבות 200 דניחה לה בהכי, למה? הוא כגון שמחר נכסיו בין זמן ראשון לזמן שני. די מפקה למגבי בשל 300, אם היא תנסה לגבות את הכתובה השני שסכומו 300, נמצאו שטרי הלקוחות קודמים, הם קנו לפני התאריך של 300. אנחנו חוזרים לגמרא. אחרי שהקשינו על דברי רב הונא הקודמים, הגמרא מגיבה, ולתמך תגבי 500 כולם, לתמך, כלומר שאתה אתה מדגיש את דברי רב הונא המקורים שהוא פיצל את התשלומים, למה שהיא לא תגבה במקרה של שתי כתובות, שהיא תגבה 500 כולם, 200 מזמן ראשון, 100 מזמן שני? אבל אתה לא אמרת את זה, אלא 500, מה איתה מלא גביה? כיוון דלא כתב לה, מאחר שבכתובה השנייה הוא לא הוסיף את הנוסח הבא, צוויתי והוסיפת לך תלת 100-200, אני מרצוני הוספתי 300 על ה-200, הכי כמעלה. ככה הבעל התכוון לומר לה בשתי הכתובות האלו, היא מזמן ראשון גביה 200, אם את רוצה לגבות מהתאריך המוקדם יותר, שזה בשטר של ה-200, אז בסדר, תגבי, אבל רק 200. אם מזמן שני גביה תלת 100, ואם את רוצה לגבות את הסכום הגדול יותר, אבל את מוותרת על התאריך ואת גובה רק מזמן השני. אנחנו ממשיכים לדף מם דלת. החנמי, היינו תמה דלו גביה, מדלו כתב לה, אצלנו גם כן, הסיבה שהיא לא גובה את הכל, היינו איתם מדלו גביה, מדלו כתב לה, הוא לא כתב את הנוסח הבא, הוסיפה לך 100-200. אכולי אכילתי לשיבודי כמה. אנחנו כעת נסכם את דיון דרך רש"י, כי מה שראינו מבחינת מבנה הגמרא, ראינו מה שקראנו רב הונא המקורי שדיבר על כך שמנה 200 הוא מזמן אירוסין, והתוספת זה מזמן שני מן הנישואין. אז ראינו אפשרות לפיצול, ובקושיה ראינו לא כך, ראינו שאו 200 מזמן ראשון או 300 מזמן שני, ולא איזושהי פיצול שהיא גם וגם 200 מזמן ראשון ועוד תוספת 100 מזמן שני. למה לא ראינו את זה? וברב הונא המקורי ראינו כזה דבר, פיצול. אז רש"י מסביר, שורה ראשונה, החנמי מדלו כתב והוסיפת למאה המאתיים כמאי. זה במקרה שבקושיה שראינו שגובה או 200 או 300, ולא 200 מזמן ראשון ועוד 100 מזמן שני, כי הוא לא כתב והוסיפת לה 100 המאתיים כמאי, אלא כתב זמן שני לכל השלוש מאות, ולכן אין פיצול. ולא בלשון, בשלוש מאות האלו לא מופיע בלשון מוסיף על שטר הראשון. שמע מינה, מכך שהשטר השני, השלוש מאות בשטר השני, אומר לנו אחילתי לשיבודה קמה, שהגברת מוחלת על השיעבוד שהיה לה מאותו תאריך מוקדם. ואם באת לגבות שטר השני, כלומר השטר של השלוש מאות, תגבה, אבל מה? מזמן שני, מהתאריך היותר מאוחר. היא מוחלת, היא מוחלת על אפשרות לגבות מהקרקעות שנמכרו בין האירוסין לכתיבת השטר. אבל גבי תוספת המוסיף בכל כתובות שמנה 200, כותבים בו את הנוסח שהזכרנו מקודם, והוסיפה לה על מי דתיקון רבנן, הלכך לא אכילתי לשיבודה קמה ודקאי קאי. וזה מסביר את הדין המקורי של רב הונא, שאם אם יש לה כתובה שיש בו גם תוספת, אז המנה 200 זה מזמן ראשון, התוספת מזמן שני, ואין כאן מבחינתה מכילה על הזמן הראשון. היא נשארת עם הכוח לגבות מזמן הראשון, אבל מה? הבסיסי, המנה 200. חוזרים לגמרא, אמרמור, אי בעיה בהי גביה. יש לנו גם חץ שמחזיר אותנו למם גימול עמוד ב', שם אתם יכולים לראות את החץ שכתוב אצלו מתחתיו מם דלת עמוד א', וזה הדין שהופיע בקושיה, שיש לגברת שתי כתובות, אחד של 200 ואחד של 300. לא אומרים שהראשון התבטא, יש לה בחירה, אם הוא רצה לגבות את הסכום הפחות, אז היא מרחיבה את הזמן של השיבוד שיש לה עם הגבוה יותר, אז היא מצמצמת את הזמן שיש על לקוחות שיעבוד. למה פליגה דרב נחמן? ממה שאמרנו כעת לגבי רב הונא, יש כאן בסיס לשאול, זה שאולי זה חולק על דין של רב נחמן. יאמר רב נחמן, שני שטרות, כלומר על שדה אחד, היוצאים בזה אחר זה, ביטל שני את הראשון. רש"י כותב שני שטרות על שדה אחד של מחר או מתנה, וכתבן ראובן לשמעון, שראובן מכר השדה שלו, הוא נתן לשמעון השדה במתנה, ותאריכים אחד בניסן ואחד בסיוון. שטר אחד יש לו תאריך של חודש ניסן, ושטר השני מאוחר יותר. ורב נחמן אומר, במקרה של שני שטרות, השני הוא קובע, השני מבטל את הראשון. אז אם אנחנו נעתיק את דינו של רב נחמן למה שרב אונה אמר, היא גובה רק השטר השני, אם זה 300 בבקשה, ומהתאריך שלו, ואין כאן שטר ראשון, כי הוא התבטל. הגמרא מגיבה ואומרת, לא צריכים להגיד שרב הונה חלוק על רב נחמן. לאו מי יתמר על אמר פאפה, על הדין הזה שהזכרנו, רב פאפה אומר, לגבי עמדת רב נחמן, הוא מודה רב נחמן, די אוסיף בי, בשטר השני, הוא הוסיף בשטר השני, תקלה, דיברנו על אדם שמחר שדהו. בשטר השני הוא חוזר על אותו מחר, אבל מוסיף עוד עץ דקל. ותוספת כתבי. אבל זה לא מבטל את השטר הראשון. אז אם בשטר השני יש תוספת, זה אומר ששטר הראשון עדיין קיים. החנמי, גם אצלנו בכתובות, האוסיף למידי. הוא כתב 300 במקום 200 שהיה בשטר הראשון. אז בזה שיש תוספת בשטר השני, אומר לנו שזה לא מבטל את שטר הראשון. רש"י כותב לתוספת כתבי, ולא לבטולי לקמה. ואין כאן כוונה לבטל את השטר הראשון. אלא דהי מזמן שני, עתי למקווים, הוא בא לגבות מזמן השני, לקני עיקר ותוספת. ואי ניחא ליה בקמה, משום דקדים, אם אולי בן אדם מעדיף את השטר הראשון בגלל שיש לו תאריך קדום מוקדם יותר, לא לקני תוספת, אז הוא מוותר על אותו תוספת. אנחנו נתקדם בגמרא, אבל לא לפני שנתייחס למה שכתבנו בנושא, שכולל גם מה שלמדנו. הנושא, אחד, ליישב דינו של רב הונה, דאי באי באי גביה ואי באי באי גביה, אם דינו של רב נחמן, שני שטרות היוצאים לעשות אחד בזה אחר זה, ביטל שנית הראשון. מקרים שדינו של רב נחמן אינו בתוקף. אז אנחנו עכשיו נמשיך בגמרא ונתייחס במיוחד לדבר האחרון שהזכרנו. גופה, אמר רב נחמן, שני שטרות על שדה אחד היוצאים בזה אחר זה. שטר אחד כתוב בו ניסן, שטר שני סיוון. ביטל שני את הראשון. ואמרנו, אמר רב פאפה, הוא מודה רב נחמן, די אוסיף בי דקלה בשטר השני לתוספת כתבי. אנחנו הזכרנו והסברנו את זה מקודם. פשיטה, ראשון במחר ושני במתנה, נכון, היו שני שטרות, אחד בניסן, והוא נכתב בלשון מחר. והשני, על אותו שדה, נכתב בלשון מתנה. אז פשוט לנו ליפות כוחו הוא דכתב לי משום דין לדבר מצרה. זה שהוא כתב שטר שני, אין שום כוונה לבטל את השטר הראשון, אלא הוא התכוון להוסיף כוח למקבל השדה, שהוא מקבל אותו אפילו כאין מתנה. מה זה אומר לנו? בכך הוא מבריח השכנים מתביעה על המקבל הנוכחי, כי אם לא היה נכתב בלשון מתנה, אז ואדם בא למכור שדהו, הוא לא יכול למכור את השדה הזה לאדם זר, אלא צריך להדיף זכות קדימה לשכנים. זה נקרא בר מצב, השם על אותו מיצה, אותו גבול. אבל כשמדובר בנתינת מתנה ולא מחר, אדם רוצה לתת שדה שלו כמתנה, הוא לא צריך להדיף את השכן, אולי הוא בכלל לא ביחסים טובים עם השכן, הוא רוצה לתת מתנה לקרובו, לידיד שלו, שלא נמצא בכלל באזור. אז אם מדובר בנתינת מתנה, אין ההגבלה של דינה דבר מצא, אבל במחירה יש הגבלה, אז צריכים להדיף במחירה את השכן. כמובן, אם השכן לא רוצה, זה יכול למכור את זה למישהו רוצה. ובמקרה שבפנינו, אם הוא כתב שטר לאדם שאינו שכן בלשון מחר, וכתב שטר שני בלשון מתנה, בזה הוא עוקף את הבעיה של דינה דבר מצרה. וכל שכן, ראשון במתנה ושני במחר, תאמרינן משום דינה דבר חוב הוא דכתב כן. אנחנו נתייחס להסבר הדבר ברש"י, דינה דבר חוב. תהי עתי בעל חוב ותריף למיני. יש לנו אדם שנתן שדה במתנה, ועל אותו שדה כתב בלשון מחר. אם יבוא בעל חוב, אדם שאותו בעלים ראשונים שהוא נתן את זה כמתנה, אותו נותן מתנה, היה חייב כספים למישהו, ואותו מישהו, אותו בעל חוב, בא ומנסה לגבות את השדה הזה, אני קורא עוד פעם, דיברתי בעל חוב ותריף למיני, קיבל עליו אחריות בשטר השני, דנדר ונגבי מיני מאות הכתובים כאן. אותו שהוא מחר, יש לנו, שוב פעם, אני חוזר על התסריט, אדם שהיה בעל שדה, הוא נתן את השדה הזה במתנה, בשטר הראשון בלשון מתנה, והשטר השני בלשון מחר. זה אומר שזה שקיבל את המתנה ובאו וגבו את השדה שקיבל במתנה, כי הם, אותם בעלי חוב, היו להם תביעה קודמת, הוא מקבל מתנה, יכול לחזור לזה שנתן לו את המתנה ולגבות את השווי של הקרקע הזה מאותו נותן מתנה, כפי הסכום שכתוב בשטר השני שנכתב בלשון מחר. אז התופעה הזאת של שני שטרות, אבל הם מנוסחים בניסוח שונה, לא אומרים שהשני מבטל את הראשון. אלא, ממשיך הגמרא, אי שניהם במחר, שניהם במתנה, הם שני השטרות, הם מנוסחים באותו ניסוח, או מחר או מתנה, והייתי מוסיף פה, ואין כאן איזו תוספת בשטר השני, ביטל שני את הראשון. זה הדין המקורי של רב נחמן. מה הייתה, למה השני ביטל את הראשון? אז יש כאן דבריו של רפרם, ואחר כך דבריו של רב אחא, ואז אנחנו נרצה לדעת מה ההבדל בין ההסבר של רפרם לזה של רב אחא. רפרם אמר, למה אומרים שהשני ביטל את הראשון? אמר אודויי אודי לי, בעל השטר הראשון מודה שהוא מזויף. רש"י כותב אודי לי, בעל השטר שהראשון מזויף היה ונתרצה על האחר לגבות מזמן שני. חזרה לגמרא, רב אחא אמר, אמר אכולי אכלי לשיבודי, השטר השני מראה, עם התאריך המאוחר יותר, מראה שהקונה של אותו שדה מוכיל על השיעבודים עם היכולות לגבות מלקוחות שקנו אחריו, אבל מוכים על השיעבוד שהיה לו מזמן הראשון, ומסכים לגבות מזמן השני בלבד. זה החולי לשון מחילה, הוא מחל על השיעבוד שהיה לו מזמן הראשון. אז בפועל, מי שקנה שדה מהמוכר, ואותו מוכר מחר שדות נוספות אחר כך, ואותו קונה היה לו הזכות, היה לו אחריות שאם יגבו ממנו את מה שהוא קנה, הוא יכול לפנות לאלו שקנו מאותו מוכר מאוחר יותר. אז ממתי אותו קונה יכול לפנות ללקוחות? האם מזמן הראשון או מזמן השני? אז אם יש שני שטרות על אותו שדה, שהוא קנה, אחד עם תאריך מוקדם ואחד עם תאריך יותר מאוחר, אותו מבטר, הוא מוכיל על הזכות שלו מהתאריך הראשון, ורק מהתאריך השני יש לו שיעבוד על נכסים שאותו בעלים מחר אחר כך. מהי בינהו? מה ההבדל בין ההסבר של רפלם שהשטר השני מבטל את הראשון, כי זה בעקבות כך שכותב השטר הודה שזה היה מזויף, לפירוש של רווחה שהתאריך השני מראה על כך שהקונה מחל על שיבודים. איקה בינהו, יש כאן נפקמינה בין הפירושים האלו, שלוש נפקמינות. אחד, אורוי סעדי. שתיים, ולשלומי פירי. שלוש, ולטסקה. כדי להבין את הדברים אלו, נעזר ברשי. אורוי סעדי. אורוי, כוונה לפסול, כמו לשון רע, או להחליש את העדים החתומים בשטר. אורוי סעדי, העדים החתומים בראשון, בשטר הראשון. מה זה אומר לנו? יש לנו שני שטרות, שטר ראשון שיש בו עדים, שטר שני שיש בו עדים. אז אורוי סעדי החתומים בראשון, לרפלם, לפי ההסבר של רפלם, פסולים. כי מודים שהבעל השטר מודה שהשטר הראשון הוא מזויף. לרב האחר, כשרים, אותם שחתמו השטר ראשון, אנשים כשרים. ולשלומי פירי, שאכל לוקח בין זמן ראשון לשני. לרפלם משלם, הלוקח לא היה לו זכות, כי השטר היה מזויף. אז הפירות שהוא אכל מזמן הראשון עד זמן השני צריך להחזיר. ולטסקה, לפרוע מס הקרקע למלך מזמן ראשון לזמן שני. נגיד יש תשלום מיסים של כל חודש. אם היו נגיד חודשיים הפרש בין השטר הראשון לשטר השני, לרפלם, מאחר שלפי רפלם השטר הראשון בעצם היה מזויף, לא היה של הלוקח, על המוכר לפרוע, הוא צריך לשלם את החובות. לרווחה, על הלוקח לפרוע את המיסים. חזרה לגמרא, מי הבי עלה דכתובה? השאלה מאימת גביה, ממתי גובים? תשמע דרמי יהודה רמה שמואל משום רבי אלעזר ורבי שמעון, מן המאתיים מן האירוסין, הסכום הבסיסי של הכתובה מזמן המוקדם, משעת האירוסין, ותוספת מן הנישואין. זה שיטת רבי אלעזר ורבי שמעון. והחכמים אומרים אחד זה ואחד זה מן הנישואין, גם הסכום הבסיסי הוא מהזמן המאוחר יותר מן הניסים, מזמן כתיבת השטר. וחכמים אומרים, סליחה, והלכתה אחד זה ואחד זה מן הניסויים. הגמרא מסיקה כמו שיטת החכמים. עד כאן שיעורנו להיום.